זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב על השראה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, בכל פרק מארחים, משפיענים, בעלי דעה, אנשים מעניינים, והיום יש לי את הכבוד לארח את ניסו שלו, מנכ"ל ניס מייקאפ, אחד המאפרים הכי עסוקים בארץ. מדבב, איך אומרים?
מדבב
במיל. שחקן, איש רב פעלים, אישיות דיגיטל, איך נגדיר אותך? כל כך הרבה קובעים. שלום, ניסו.
אהלן, מה העניינים, רבית? אני, יודעת, כל העבודות זה כדי לבלבל את האויב, שלא ידעו מי אני, שלא יצליחו לעלות על הבן אדם. כן, אני עושה הרבה דברים, ועשיתי מלא דברים.
אז יהיה לנו היום פרק מרתק. אנחנו ניגע קצת במקום של, לא קצת, ניגע הרבה, בלצאת מאזור הנוחות.
לגמרי.
ועל המחיר שכרוך בכך. נדבר על אהבה עצמית, נדבר על שינויים, נדבר על כברת דרך. יש כל כך הרבה נושאים לשוחח עליהם. ואנחנו נתחיל, אז למי שלא מכיר אותך, ניסו שלו, אני באופן אישי מכירה ועוקבת, ספר לנו קצת.
אז היי, אני ניסו שלו, ליבוביץ', אני נשוי. כבר 7 שנים עוד מעט, אני מאפר, היום אני מאפר, אני כבר 5 שנים נטו, רק זה העבודה שלי, למרות שהיפרתי כבר 14 שנה, אני מאפר את כולן, הייתי שחקן פעם, אני כבר לא משחק.
אתה ממעיד בערכך, אבל כשאתה אומר מאפר את כולן, שמות גדולים ומוכרים.
כן, זה קרה ככה, כי אני חושב שבגלל שבאתי מעולם המשחק, וכאילו הייתי חבר שלהם בסדרות, בסרטים, בהצגות, אז כבר את יודעת, אם יש למיקי קם חברים בקהל, והיא רוצה שאני אאפר אותה, כי אנחנו ביחד בכנר על הגג, אז גם את יודעת, היא קוראת לי לאפר אותה לדבר אחר, או רוני דלומי, או כל האנשים האלה שיצא לי לעבוד איתם. אני שמח, אני במקום מאוד טוב עם מה שקורה כרגע. אני גם שמח שזה קרה בגיל הזה, שאני כאילו כבר ילד גדול, אני חושב שאני הרבה יותר קשוב לסיטואציה הזאת, כי זו סיטואציה, איפור סיטואציה נורא אינטימית, אני בתוך פרצופים של אנשים, אז אני לא יודע אם היה לי את הסבלנות בגיל 28-7, כאילו לקלוט אנרגיות של אנשים ולעבוד כמו שהיום.
אבל בוא נחזור רגע אחורה באמת לגיל 28-7, הגעת לעולם של איפור ובמה שהוא קשור אחד בשני, התחלת בכלל בעולמות של משחק.
כן, אני, וואו.
איך הגעת לשם?
האמת שסתם חברים אמרו לי, אתה מצחיק, אתה חייב להיות שחקן. הייתי, כאילו, העבודה אחרי הצבא הייתה כאילו שהייתי, עבדתי באירוקה, הייתי מוכר משקפי שמש, הייתי מוכר מצוין, וכולם אמרו לי, אתה חייב לשחק, ופשוט הלכתי לאודישן בבית צבי, שילמתי 300 שקל או כמה שזה עלה, באתי, סתם הכנתי שני מונולוג, שיר, ובום, במקום, אוקיי, קיבלת מלגה, אתה עכשיו איתנו, וכאילו, שזה לא רגיל, ואף אחד לא מתקבל גם, במיוחד לא באודישן ראשון, התקבלתי, והייתי כאילו, הייתי כזה סופרסטאר לגמרי, בבית צבי הייתי רק תפקידים ראשיים, כאילו דני זוקו בגריז, תפקידים ראשיים, ממש, על ימין ועל שמאל, ואיך שיצאתי מהבית ספר, בום, כאילו, בקאמרי, משחק, הצגות, כל השכבה שלי בקורוס, רוקדים סביבי, ואני אף מעליהם, ועושה דאבל עם רמה מסינגר.
נזכיר קצת הצגות ששיחקת בהן?
וואו, כנר על הגג, Fiddle on the Roof, קברט, קזבלן, סלח שבתי, עלובי החיים,
הפקות רציניות ומוערכות.
וכל מיני דברים כאלה מוגזמים, כן. זה היה תקופה, hey days, זה היה תקופה מטורפת.
סופר אינטנסיבי, כמה הצגות בשבוע זה מטורף.
בחודש 36, חודש חלש 27, לא היה לי חיים, לא היה לי אהבה, לא היה לי כלום.
זה להיות על הבמה?
הייתי על הבמה כל הזמן, הקהל מוחא כפיים, אנשים מצטלמים איתך, אנשים מציירים אותך, בוכים לך. זה היה כיף, וכל הזמן רציתי להיות בטלוויזיה, זה קרץ לי להיות לטלוויזיה, ולא התקבלתי לכלום בטלוויזיה, עד שהתקבלתי. אבל התקבלתי אחרי שפתחתי את הערוץ יוטיוב, כי כאילו בגלל שהאיפור כל הזמן היה, האיפור היה הפסיכולוג שלי, שהייתי מאפר את עצמי. סתם, יושב בבית פול, מאופר, אף על הטשטושים ועל האייליינר, ואז פתחתי ערוץ יוטיוב ואמרתי, אני אלמד, הבן זוג שלי המושלם, אמר לי, תפתח ערוץ יוטיוב, תלמד איפור אונליין. והתחלתי ללמד.
במקביל לזה שאתה משחק בקאמרי ובהצגות.
במקביל לזה שאני בקאמרי וכל המפיקים והבימאים הומופובים אומרים לי בפרצוף, תקשיב, זה הולך לסגור לך דלתות, תתכונן שזה הולך לדפוק לך את הקריירה, בן זה בן, בת זה בת, כל מיני משפטים כאלה של 1962, ואמרתי להם, אוקיי, אם הקריירה צריכה להידפק, היא תידפק. אני עושה מה שאני רוצה, מה שאני ממלא אותי, מה שעושה אותי שמח, מה שגורם לי להיות שלב ורגוע, קוראים לי ניסו שלב, לא ניסו מרעיש. אז זהו, פתחתי את הערוץ, ושלושה חודשים אחרי שפתחתי את הערוץ, הייתה לי סוכנת רדומה, שלא הייתה נוכחת כי לא היה עבודות. מתקשרת את מה, אני לא יודע איך להגיד לך, כאילו, יצר איתי קשר, שי קנות, זה אחד הבימים הכי גדולים בארץ, הוא רוצה אותך לתפקיד ראשי בסדרה עם נועה קירל, שאז לא הייתה נועה קירל, היא הייתה זאת עם די-ג'י, שים אותי ברמקולים, וכאילו, הוא רוצה אותך לתפקיד ראשי, אתה הרשע הראשי, זה תפקיד כפול.
למי ששומע, כפולה.
כן, כפולה, עם נועה קירל.
סדרה.
זה היה בכל הטלוויזיה, כי זה היה גם בקידס, ובהוט, וביס, ובהכל. ואני לא אשכח את היום הזה ששמו את הפרק שלי בטלוויזיה, ואני יורד עם הכלבה שלי, עם שרוואל, בלי תחתונים, כאילו, הכי בית, הכי רגיל.
ופתאום החיים משתנים.
ופתאום 20 ילדים רצים, טלפונים, מצלמים אותי, סלפיז, ואני כזה, what in the, מה קורה פה? מה, איך אני, הרגשתי כמו נינט בכוכב נולד בזמנו. לא ידעתי איך אני מתמודד עם זה. אבל זה היה נורא כיף, ואז כבר לא היה כיף, כי כאילו, ילדים צרכו מתחת לבית, ניסו שלב, בשבע בבוקר, גרנו ליד בית ספר, התקפות חרדה, אני פשוט, תקשיבי, כשזה קורה לך בגיל 35, שאתה כבר גדול, אתה לא בולע את זה כמו שצריך.
וזה לא שאתה לא מגיע בכלל מהעולם הזה, זאת אומרת, אתה בקאמרי, אתה משחק, כן, אתה בהפקות, כאילו... אבל פתאום המסה...
כן, אני שחקן, אני...
הקהל רודף אחריך מהטלוויזיה.
גם על הסט הייתי היחיד שלמד 3 שנים משחק בכפולה. כולם היו כאילו סלבים כאלה וכוכבי רשת, ופתאום ניסו היה השחקן היחיד שלמד 3 שנים. דעת, method, הכל כזה של פעם... והם לא, כאילו, לא, כאילו, זה היה לי גם קשה על הסט, כי כאילו, אני יודעת, אני שחקן, אני מרגיש, אני באופן, אני גם אמפאת, כאילו.
אתה בכלל טוטלי לכל מה שאתה עושה, מי שלא מכיר אותך, אני מכירה אותך קצת יותר, אבל אתה טוטלי.
אני מרגיש הכל, אם אני אוהב אותך, אני ארגיש מה שלומך, כאילו, כל הזמן. אני אמפאת, יש כוחות על כאלה, יש באקסמן בסרט, יש מישהי שהיא אמפאת, והיא מתה כל 4 דקות, כי היא מרגישה הכל, אז אני שם. אז היה לי קשה, כי ידעתם, לא, את יודעתם, לא בכך הסתכלו לך בעיניים, זה ילדים, בני 17, ואני סבתא בן 34, כאילו, את יודעת, משחק, אומרת, תסתכלי עליי, הכל טוב, אני איתך, הם לא מבינים מה קורה, כאילו. באיזשהו שלב, כאילו הייתה שם 3 עונות, ויום הנוער, וקניון, וצרכות, וילדים סוחבים לך את השערות, וכאילו, אתה הולך בכיפור ביום הזה של האופניים,
אתה לא יכול
וכאילו, 7,000 ילדים אופניים אחריך. ובאיזשהו שלב החלטתי ש... כאילו, הייתי, האמת, זה, לא סיפרתי לך את זה, אבל אני אספר לך את זה עכשיו, הייתי אמור להיות בפסטיגל, שלקחו 5 אנשים מכפולה לפסטיגל.
מטורף. שזה בכלל הפקה שהיא...
כן, ענקית.
ענקית ומשרנת לך גם כל דקה בערך פנויה מהיום.
וזה ביום אחד נפל, כי אז הייתה עונה כושלת של האח הגדול, אני מספר פה דברים של התעשייה, הייתה עונה כושלת של האח הגדול, ואופר שכטר היה המנחה אז, ופתאום קיצרו את העונה, היה כזה 3 הדחות כל פרק.
נכון, ופתאום, אני זוכרת משהו כזה.
כן. עם ישראל שזכה. ואז אמרו, ואני הייתי אמור להיות פסטיגל, ופתאום, היי ניסו, אתה בסוף לא איתנו, אופר התפנה, ואופר איתנו. קאטלה, אני יושב ורואה וידאו של הפסטיגל בטלוויזיה, לנועה קירל קוראים נועה בפסטיגל, לריף נאמן קוראים ריף, לעדי חפשוש קוראים עדי, ולאופר שכטר קוראים ניסו, הכוריאוגרף, ואני כזה, וואה, אתם אפילו לא שינו את השם שלי, בניירות, מה? מה זה שטויות האלה? אז את יודעת, חשבתי לתבוע אותם, אבל קוראים לו רק ניסו, וניסו זה שם כללי, לא קוראים לו ניסו שלב, אז ויתרתי על זה, אבל כאילו, נפלו כל מיני דברים ענקיים כאלה. והייתי צריך לעשות חשבון נפש, מה
קדימה. הרבה דברים קורים לא סתם.
ברור, ועשיתי חשבון נפש, אני, כאילו, בואו נראה מה קורה עם האיפור, כאילו, יש לי 1,000,000 עוקבים ביוטיוב, 1,000,000 צפיות, כולם רוצים שאני אפר אותם, רק תבוא תשים על האיפור, אני טוב בזה, אני אוהב את זה, והחלטתי שאני עולה על הספינה של האיפור.
זה לצאת מאזור הנוחות ברמות הכי גבוהות, אתה רגיל להצגות, אתה רגיל לבמה, אתה עושה טלוויזיה, פתאום להחליט שאתה רגע עוזב את כל העולם זה לא בדיוק לעזוב את העולם, כי אתה בסוף נשאר בו עם ברנג'ה שהיא יחסית דומה. כן. אם אתה מלווה הפקות טלוויזיה, כן. הפקות פרסום, אתה מאפר באמת אנשים מוכרים לקראת הפקות, אבל זה לעשות משהו אחר, זה פתאום להחליט שאתה מותג בפני עצמך.
כן, זה פתאום החלטה שאני לא ניסו השחקן, אני ניסו המאפר, וגם לשנות לכולם מאינסטגרם של עשרות אלפי עוקבים, שאנשים כאילו יושבים ומכירים את ניסו השחקן, וניסו מצומת מילר, וניסו משושנה חלוץ מרכזי שמשחק עם גל גדות, כאילו מכירים מישהו שחקן, אני יודעת, אנשים עוצרים אותי ברכבת ואומרים לי, אתה קומיקאי, אני, מה, איזה קומיקאי? אני שחקן ועשיתי את הדמות, אמרתי את הטקסט, אבל כאילו זה פתאום הסבה, ופתאום אתה מגיע לאנשים הביתה והילדים שלהם מצטלמים איתך, תוך כדי שאתה מאפר אותם, את האימא כאילו. זו סיטואציה מוזרה מאוד. מגיע שחקן מוכר והילדים מצטלמים עם המאפר כאילו.
אבל עוד כמה שנים ואתה בתוך זה, ואתה בתוך זה חזק, זאת אומרת יש משהו שעבד שם ועשה לך טוב מעבר ל... אני מניחה גם שיקולים כלכליים, בוא נדבר רגע על יציבות כלכלית, כן. קורונה.
כן, כשהייתי שחקן, היה איזשהו שלב שבאמת לא יכולתי ללכת ברחוב. ליטרלי, לא יכול ללכת ברחוב בלי כובע. לא יכול ללכת ברחוב. לא, ומשקפי שמש ענקיים לא יכול ללכת ברחוב. בלי 12 סלפיז. איזה שנה וחצי של ככה. ואין לי כסף. והבן זוג שלי מתקשר אליי בסוף כל חודש, מאמי, מה המצב בעובר ושב? ומעביר לי כסף.
כי בעצם ההפקות שולמו קודם, זאת אומרת, עד שזה מתפרסם.
גם אם אתה עושה 50 אלף שקל על עכשיו על כפולה, זה 50 אלף שקל בחודש וחצי, and then what? עברו 3 חודשים, נשרף הכסף. מה קורה? לא עבדתי חודשיים. אז התחלתי לעבוד באיפור, ופתאום זה, פתאום אני עובד 6 פעמים בשבוע. פתאום...
ביקוש מטורף.
ביקוש מטורף למאפר במדינת ישראל. מי עובד 6 פעמים בשבוע? פרילנס, במשהו. אין דבר כזה. וברוך השם. אז כאילו, זה לחלוטין שינה את הביטחון שלי. פתאום אני יכול לקנות לעצמי דברים, והעוקבים. וכאילו, אמרתי, אוקיי. והיה לי חלום שיהיה לי חברה משל עצמי, של איפור, של כלי איפור.
אז מתי בעצם ממקום של להיות מאפר ו... אז אני רגע סוג של מסכמת. התחלת בעולם של משחק ובמה והצגות וסרטים ודיבוב, ואחת שאתה עושה את הפאוזה הזאת לעולם של האיפור, מתי הבנת שאתה רוצה ממש לייסד מותג משלך? איך צמח הרעיון?
יש דבר כזה באינסטגרם שנקרא שאלות ותשובות, אני בדרך כלל עושה את זה בסופה שהיא כזה פעם בחודש.
תעקבו, עמוד מדהים.
ניסו שלב לייבוביץ'. יש איזה 12 כאלה שזה לא אני, אבל זה עם הכי הרבה עוקבים, זה 23 עכשיו אלף. אני פשוט החלטתי עשיתי שאלות ותשובות, ואנשים אמרו לי, תפתח כל מה שאתה תגיד, אנחנו נקנה. אנחנו רוצים שאתה תייצר מברשת, שאתה תייצר ספוגית, שאתה תייצר את הדברים האלה, כי אתה מבין, כי בגדול אני גם בא מהוראה, אני הייתי מורה לאיפור. איך שעזבתי את המשחק, הבן אדם הראשון שלקח אותי תחת חסותו זה רבית אסף, שנתנה לי לעבוד אצלה. כמורה לאיפור, כמובן שהייתי צריך לעבור הסמכה מטורפת של משרד הכלכלה והכל, אבל בסוף נהייתי מורה שם, ואני באמת נורא מבין בפורמולות, במה זה מברשת, מה העורקים שהיא צריכה להיות, מה האובי של הידית, אני מבין בדברים האלה. פשוט היה ביקוש, והתחלתי ליצור קשר עם כל מיני מפעלים בחול, ויצרתי בסין, בהונג קונג, מברשות וספוגיות ודברים שבעצם אתה מקבל טמפלט כזה של דברים מוכנים, ואתה יכול לבחור את הסוגי חומר.
ולמתג.
כן, אז שיניתי את הסוג שיער לשיער סינתטי, שהוא דמוי צמר ולא שיער אמיתי, כי אני לא רוצה שישתמשו בבעלי חיים. השתמשתי במברשות מבמבוק, שזה lightweight, ללא משקל, לעומת מברשת מעץ, כי יש לי פיברומיאלגיה, וקשה לי להחזיק דברים בידיים.
אני מדבר גם קצת על זה.
אז רציתי, זה בגדול היה מברשות בשבילי.
כן.
וגם אתם יכולים לקנות אותם. אז ברוך השם, אנחנו שנייה מסולד אאוט, רוב הסיכויים שבסוף הפודקאסט כבר זה יהיה סולד אאוט, כי אנשים שולחים להודעות, כי פרסמתי שכאילו יש סייל כזה, אז המברשות מהממות, וזה הולך, וזה קרה, ואני שמח בטירוף, ואני מאפר את כל הלקוחות שלי עם המוצרים שלי. זה כיף.
נראה שאתה עושה הרבה כיף, ואני יכולה לומר שבשיחות מקדימות שלי ושלך, גם פה באולפן וגם מהיכרות מוקדמת, יש משהו בכלל, אני חושבת במי שפוגש אותך, שאי אפשר להישאר אדיש אליו, וזה לשמחתי, ניסו מתרגש, לא רואים פה, אבל אני אומרת, יש איזושהי עילה ויש איזושהי שמחה ויש איזושהי עשייה טוב שיוצאת ממך החוצה. אני לא בן אדם רוחני, אני ככל האדם אני חושבת, נוירוטיפיקלית קלאסית, אבל יש משהו אני חושבת שעובר החוצה, וכשהתחלתי לעקוב אחריך באינסטגרם, פתאום נחשפתי גם להרבה... אני מגיעה מעולם הדיגיטל, אני חיה מותגים, אנחנו במשרד שלנו גם מלווים הרבה מותגים. יש משהו שעובר בעמוד שלך, שהוא מעבר לטיפים ולעשייה מקצועית, יש משהו של, של לתת השראה ולספר על טוב. אני חושבת שזה לא, זה משהו מאוד מאוד אמיתי שעוקבים מתחברים אליו, ואני רוצה דווקא לקחת אותך קצת אחורה, לאיך בכלל הדבר הזה קרה, וסיפרת לי בכלל על העמוד יוטיוב שלך, ואיזושהי עצירה שהייתה בעמוד, ואיך הכל מתחבר, כי לבוא ולה, זאת אומרת, הסיפור הוא מרתק מהמשחק וקורונה ואיפור, אבל יש גם איזשהו משהו מאוד מאוד עמוק שמלווה את כל התהליך הזה, לצד כל מה ש...
כן.
לצד כל מה שקורה בעולם.
כן, תראי, זה התחיל מהפיברומיאלגיה, שקרתה לי ליטרלי בשבוע הראשון של, של הקורונה, מרץ שהיה.
בכמה מילים על מה זה למי שלא מכיר?
פיברומיאלגיה בעברית זה דאבת השרירים, זה פשוט מחלה שאוטואימיונית, שהגוף תוקף את עצמו, אני יכול לקום בבוקר וכאילו מישהו יביא לי פטיש ליד, או פטיש לגב, ממש פטיש, כי זה מרגיש כמו תאונת דרכים, אתה פצוע, וזה רגשי. זה ממש מחלה נוראית.
היום יש מודעות, בעבר זה היה...
כן, אמא שלי יש לה את זה, ואחותי, זה קשוח. וזה כן הביא אותי למקומות של מדיטציה, ולהקשיב לעצמי, ולדעת לשים לעצמי גבולות.
אתה עושה גם המון ספורט.
אני עושה מלא ספורט. זה גם בהוראה של הרופא, לעשות כאילו פילאטיס וזה, אבל אני עושה 7 פעמים בשבוע ספורט, בדרך כלל 2 ביום. זה לא חייב להיות ספורט אינטנסיבי, משקלים וכאלה, אבל זה כן תנועה מוחלטת מ-5 בבוקר, כשאני קם ב-5 לפני השמש, מסתכל על הכוכבים ונושם את השפיות, ואז אני כותב את המשפטי העצמה האלה שאני כותב באינסטגרם, שדווקא בכלל התחילו, האמת שזה לא היה משהו שהייתי כותב, זה התחיל לפני לא הרבה זמן, לפני איזה 8 חודשים, שהכרתי איזה חבר שיש לו איזה בעיה רפואית, ורציתי נורא נורא לשמח אותו ולכתוב לו כל בוקר איזה משפט מעצים שיגרום לו להאמין בעצמו ולדעת שהכל עובר, כי הכל עובר, באמת, גם הטוב עובר וגם הרע עובר, אנחנו, זה כמו שמש, כל הזמן יש את הסרקולציה הזאת. זה התחיל ממנו, וזה המשיך לזה שאת יודעת שאני מעלה סטורי כזה כל בוקר ומקבל 15 הודעות מאנשים שאומרים לי, וואו, תודה, הייתי צריכה את זה, מדויק, בדיוק מה שהייתי צריך לשמוע, אבל זה התחיל מהחבר הזה, חבר היקר הזה, שהוא לא בארץ, האמת, הוא לא גר בארץ, הוא גר בחול.
וגם החיבור האישי שלך, סיפרת לי שבאיזשהו שלב כשהיית מאוד חזק עם העמוד יוטיוב שלך, שבוא נדבר רגע עוד שנייה על כמה זה דורש השקעה בלתחזק נכסים דיגיטליים, היית פשוט בשלב שהיית צריך ממש לעצור ולעשות איזושהי הפסקה, כי פיזית לא, כן, לא יכולת.
בדיוק התחילה הקורונה ואמרתי, יופי, נעשה מלא תכנים, כי יש לי ים צפיות וזה אחלה כסף, הכסף שמקבלים מיוטיוב. ויאללה, בוא נעוף על זה. והתחלתי לערוך ואני רואה שהידיים שלי לא עובדות, נרדמות לי אצבעות, מתעקמות לי אצבעות. סיוט, ביטלג'וס. ובאיזשהו שלב, כאילו, לא הבנתי מה קורה. ורק אחרי שנה, האמת, שנה וחצי אפילו, של כאבי תופת, שאני לא יודע מה יש לי והולך ל-14 רופאים, הגעתי לאיזה רופא בצפון שהוא בכלל של אלרגיות, והוא אמר לי, תקשיב, אתה לא אלרגי לכלום חוץ מחתולים, יש לך פיברומיאלגיה, זה לא התחום שלי בכלל, ניתן לי לשלוח אותך אמרת השם של הרופא, אני לא זוכר את השם של הרופא שמתמחה בזה, היה לי תור, לעוד חצי שנה עולה למחורת. ביטלתי צילומים שהיו אמורים להיות לי, שאני אמור לאפר בהם עם הידיים השבורות שלי, והלכתי לתור, הרופאה בדקה אותי, לחצה לי על הפרשר פוינטס של הפיברו, מסתבר שיש איזה 18 נקודות שמחליטות אם אתה עם פיברו או לא, לא ידעתי מה הם, ואז היא אמרה לי שיש לי פיברומיאלגיה, בכיתי, נורא נורא, היא חשבה שהיא חייבה לי, אבל זה היה בכי של שמחה, כי סך הכל, אני בוחרה כשאני שמח, זה היה בכי של, אני יודע מה יש לי, אני יודע מה יש לי, אני אסתדר עם זה. ואז משי קליינשטיין,
המדהימה, ששיחקה איתך יחד בשיער, אם אני זוכרת, נכון?
האמת שלא זכינו לשחק ביחד. אני נפצעתי בחזרות, וככה הכרנו אני ומשי, אני נפצעתי בחזרות, והיא היחידה שהתקשרה אליי.
מקסימה.
שבועיים אחרי, או שבוע אחרי, אי ניסו, זאת משי, למה אתה לא בא לחזרות יותר? אז לא היה דיגיטל, לא היה אינסטגרם, לא ידעתי מי זאת בכלל, פשוט הייתה, חשבתי שזה הייתה הפייה הזאת מהחזרות, שאני לא יודע מי זאת. והייתה כזאת חמודה כאילו, ומהממת ומוארת. ממש אחר כך רק הבנתי שהיא משי קליינשטיין, ושהיא פצצה של כישרון, ושההורים שלה גם נורא מוכשרים ומוכרים, ונהיינו חברים, פשוט נהיינו חברים, ואני עוברים ביחד דרך, דיברתי אותה בפרפר נחמד, בשלוש עונות הראשונות, ובשער של פורבס עכשיו שיצא,
שזה בכלל מרגש.
היא מלאך שלא היה, והיא אמרה לי לראות סרט בנטפליקס, שקוראים לו פטריה פנטסטית, שמספר על נפלאות הפטריות, וגיליתי שיש פטריה רפואית, שמוכרים בכל החנויות טבע האלה, אניס וכל האלה, שקוראים לה ריישי, פטריית ריישי, ריש יוד יוד שין יוד, וזו פטריה שאחת, היא התרופה היחידה לפיברו.
מדהים. אני לא חושבת שאנשים...
אף אחד לא יודע, אז מי שיש לו או מכיר מישהו עם פיברומיאלגיה, פטריית ריישי, מוכרים את זה באניס, בכל החנויות טבע האלה, טבע, בנחלה וכל הדברים האלה. וזה למלא מלא דברים. הדבר האחרון שברשימה זה שזה לפיברו, אבל חוץ מזה אין אף משהו מוכח לפיברו. אז אני לוקח את זה וזה מאוד 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 מקל עליי. הוריד לי את הכאבים.
הוריד את הכאבים וחזרת לעשות מה שאתה אוהב, אתה מתעסק היום באיפור, אתה מותג של ממש. ואחד הדברים בהקשר הזה שדיברנו עליהם זה המקומות של השיווק. במותגים מהסוג שלך יש הרבה את המקום של ההמלצה האישית, לקוח מרוצה שמוביל לקוח אחר, והחשיפה הדיגיטלית עושה נפלאות.
כן.
זאת אומרת, אני רואה את העוקבים שלך שהולכים וגדלים, מספיק כמה דקות תסתכל על הטלפון שלך ולראות את ה... נוטיפיקיישן נכנסים בעוד עוקב ועוד עוקב, וזה מדהים, כי אני חושבת שהשילוב שלך הוא שילוב מנצח, שאתה גם מעלה תכנים שהם שיווקיים מצד אחד, אבל גם המון המון חשיפה אישית, מה שדיברנו על הפיברו ועל הדרך שעברת, ומשפטי העצמה שמחכים להם.
האמת שאף אחד לא יודע שיש לי פיברומיאלגיה חוץ מהפודקאסט הזה, זה חשיפה ראשונה, לא סיפרתי על זה בחיים, כי קצת התבאשתי.
ובעיניי אין מה, אנחנו בעידן של דווקא להעריך את הכנות. אני שומעת על אדם שעשה שינוי בחיים, אני קודם כל מורידה בפניו את הכובע, ואם הוא גם, יש גם הסבר לשינוי הזה על אחת כמה וכמה, וכיף לקבל השראה. אני עוקבת אחרי המשפטי השראה שלך, ואני נהנית, ואני רואה את התכנים שלך, ואני אומרת, דיברנו על זה, וואלה, זו עבודה של ממש. זאת אומרת, היום השיווק שלך דרך הרשתות החברתיות, אם ניקח את זה רגע לבית העסקי שיווקי, יש המון הקרבה, זה עשייה מטורפת.
ללא ספק.
תן קצת מספרים, כמה זה דורש ממך?
זה דורש ממני, זה דורש ממני, התעסקות. יש המון דברים, אני חושב שאחרי עידן הקורונה, בגלל שאנשים נהיו נורא רגישים וסנסיטיביים לסביבה, לרגישויות, אנשים סנאפ נורא מהר.
כן.
אני מרגיש שדווקא, בגלל שאני בתוך פרצופים של אנשים, דווקא לבוא ממקום לא כל הזמן מקצועי. יוצא לי שלפעמים אני מגיע לכל מיני סטים וצלמים ומאפרים אחרים, זה אומר לי, למה אתה חושף את עצמך? רק עבודה, רק עבודה, זה צריך להיות רק עבודה, זה ממש לא צריך להיות רק עבודה. 95% מהלקוחות שלי מוותרות על המאפרים שלהם ולוקחות אותי רק בשביל האנרגיה שלי ומחבקות אותי על זה באמת, כאילו אני לא יכול לנקוב בשמות של אנשים מפורסמים שאני עובד איתם, אבל זה באמת הייתי לפני כמה זמן אצל מישהי מדהימה, שחקנית מדהימה, והיפרתי אותה והיה שם, היא פשוט ביטלה את המאפרים האחרים שלה בשביל, אמרה לה, אני צריכה את האנרגיה שלך בימים האלה. וזה לא שאני בהכרח הכי מוכשר שיש. אני חושב שהיום, כאילו גם את בתור אשת עסק, בעלת עסק, מה עדיף לך? מישהו מוכשר בטירוף אבל עם איזה נכות מסוימת של רק עבודה, או מישהו מוכשר, אבל יחסי אנוש וואו.
אני תמיד אומרת שבסוף זה הכל אנשים.
ברור.
בסוף אתה צריך להיות בסביבת אנשים שכיף לך להיות איתם, שאתה נהנה, שאתה מעריך אותם, וזה משהו שכן עובר, זאת אומרת, הוא אי אפשר...
אני מעדיף לעבוד עם
האדם. אני חושבת שמדברים הרבה על זה שהרשתות הן הרבה פייק, פייק, פייק. אני דווקא רואה את זה אחרת. אני רואה בזה שבן אדם מעלה את הדברים האישיים שלו כמשהו שגורם לי להתחבר על המותג, להגיד, וואו, הוא עז לחשוף את עצמו. הוא עכשיו מספר על תהליך כזה או אחר שהוא עבר. הוא משתף משפטי השראה, הוא מראה לקוחות מרוצים שלו. כשיש מכלול שהוא שלם, והוא לא רק עוד לקוח מרוצה ועוד לקוח מרוצה ועוד עבודה, יש משהו הרבה יותר נכון בעיניי, שיוצר הרבה יותר הזדהות והרבה יותר הערכה כלפי המותג. ואני, אתה יודע, כשבאים אלינו, אנחנו משרד פרסום, אם אנחנו בדיגיטל, כשבאים אלינו לקוחות ומדברים איתנו לרשתות חברתיות, אני תמיד אומרת, שלצד העשייה השיווקית, הימי צילום והדברים הסופר מקצועיים, לא יעזור כלום. הדברים האותנטיים חייב לשלב אותם, חייב לשלב אותם לצד הגנט פרסום של מה יעלה בכל יום. בסוף מתחברים לזה, בסוף אנחנו רוצים את האותנטיות, אנחנו יודעים, אנחנו כבר צרכנים נבונים, אנחנו יודעים לדעת מתי זה פייק ומתי זה לא.
מאוד בקלות. זו החלטה גם כן, להיות חשוף, להרגיש מספיק בנוח, כי לפעמים שאתה מגיע לאנשים, אנשים שואלים אותך שאלות אישיות. ובסוף, בסוף, בסוף, כשאני בא, it's not about me. זה הלקוחה. אני צריך עכשיו לתת עבודה. מבינה?
כן.
גם כשאני עושה סדנאות איפור אצלי בבית, שאני עזבתי את ההוראה ברבית אסף, אבל אני עושה סדנאות אצלי בבית, הן מגיעות והן מחבקות אותי, והן מתרגשות שהן איתי, והן מדברות איתי על דברים אישיים, ושאלות אותי על הזוגיות שלי, ועל הכלבה שלי, ועל הבריאות שלי, ועל הספורט שלי, ועל המשפטי העצמה שכתבתי לפני שבוע. אני נותן לזה 5 דקות, ואז צריכה להיות עבודה. אבל הן כן מכירות אותי, אני כן חשוף ברמה הזאת, ואני שמח להיות חשוף, אני שמח שהרגשות שלי על השולחן. אני לא רוצה שהרגשות שלי לא יהיו על השולחן. אם אני אוהב אותך, אני אגיד לך שאני אוהב אותך. אם את נבהלת מזה, זה את נבהלת מזה, וזה בסדר גמור. אני, הרגשות שלי כל הזמן על השולחן. והרגשות שלי, בגלל שאני נורא רגיש, זה עולה ויורד. זה כל הזמן בא והולך, ואני אף פעם לא יגיע ממצב שאני אוהב אותך לסונא אותך. זה לא קורה אצלי. אני לא מזל תאומים טיפוסי. אבל זה יכול להיות לגמרי שזה כמו משיש, באמת באמת אני מרגיש שהיא נשמה תאומה שלי, שאני לפעמים אני מסתכל עליו ואומר, אומי גד, אני מאוהב בבת, ואני הומו, איך יכול להיות? אבל אז אני אומר, אני אוהב אותה, היא הנשמה שלי, חלק מהנשמה שלי, היינו באותה כיתה כשהנשמות עלו למעלה בגלגול, למדנו את הטעויות וחזרנו לכדור הארץ ביחד, זה משהו נורא רגשי כל הזמן, אני נורא רגשי, מלא אנשים נבלים מזה, מלא אנשים נבלים מזה, אבל זה לא ברמה שזה פוגע לי ביום יום, לא ברמה שזה פוגע לי בחברויות, בעבודה, אבל יש אנשים החדשים שהם בהלם, שבא בן אדם עם הלב על השולחן, אהלה, הנה הלב שלי, קחי, לב.
כי אנחנו בעידן כזה שהכל הפך להיות מאוד גם אינטרסנטי לצערי, ולא רגילים לפתיחות הזו. אני מבינה בדיוק על מה...
אני לא מתכוון להשתנות, זהו, אני כבר זקן.
על מה אתה מדבר? אנחנו לקראת סיום.
כן.
לא להאמין. כשדיברנו קודם, שאלתי אותך, מה הדברים שהיית רוצה שאנשים ייקחו מהפרק הזה? כי דיברנו על כל כך הרבה דברים, גם ברמה המקצועית, גם ברמה האישית, על יציאה מאזור הנוחות, על עשייה טוב, ואחד הדברים שאמרת לי, זה שבסוף אתה רוצה שאנשים יזיזו את עצמם, וידאגו לעצמם, ואני שואל אותך בנקודה הזאת, עכשיו אחרי שככה דיברנו על הכל, תן רגע את הטיפ האישי שלך, למי ששומע אותנו.
וואו.
מה זה אומר להזיז את עצמם?
להזיז את עצמם זה אומר שכל פעם, כשנוח לנו, זה לא טוב. זה אומר שאנחנו לא מתקדמים. לדרוך במקום זה לא להתקדם. אני מאמין בלקפוץ, לקפוץ מהבניין לתוך הבריכה, ולקוות שהכל יהיה בסדר. חוץ מתקווה, אין לנו כלום. אתה יכול להיות תקוע בבית, ואתה מרגיש בטוח, ומשלמים לך, ועושים לך, והכל בסדר, ואתה לא תצא מהבית הזה, אתה לא תצא מהסיטואציה לתוך העולם, כי העולם הוא קשוח. אנשים, יש רוע בעולם, יש אלימות בעולם, יש קולניות בעולם, וזה מפחיד אותנו, כי אנחנו נשמות עדינות. אבל אתה לא יכול לפחד, כי אם אתה לא תצא החוצה, אתה לא תתקדם לשום מקום. וזה יכול להיות לגמרי רגל אחרי רגל, אחרי רגל אחרי רגל, אבל לצאת מסף הבית ולצאת החוצה, זה כל ספר פסיכולוגיה שאי פעם קראתי בחיים. אתה קם בבוקר, מתקלח, מתלבש ויוצא מהבית. אין דבר כזה להישאר בבית. ואם אתה עובד מהבית, סבבה, עבדת מהבית, נגמר המשמרת, 5:30, 6:00, 4:00.
תחת עצמך ו...
תתלבש ותצא החוצה למינימום שעה מחוץ לבית. כי המציאות, העולם, האנשים, האינטראקציה, אפילו שמישהו עובר לידך ברחוב ולא מדבר איתך, אתה חייב לספוק את הדברים האלה, כי אחרת אין שום הבדל בינך לבין עציץ במשרד שלך. That's it.
מדהים. וואו, ניסו שלב, מנכ״ל ניס מקאפ, היה לי העונג לארח אותך.
היה לי העונג להתארח פה.
אני מקווה שהרבה אנשים ייקחו השראה מהפרק הזה.
מקווה ושכולנו נהיה בריאים, בריאים, ונקום בבוקר בלי שום כאב בגוף, ועם גמישות מלאה, ושיהיה לנו נעים בבטן, וש...
ונעשה הרבה פילאטיס.
נעשה הרבה פילאטיס, ונשמור על עצמנו, ונאהב אותנו ואת האחרים שלנו בלי לפחד, כי אהבה זה התרופה של העולם.
ואני ממליצה, בנימה אישית, כעוקבת נלהבת, ניסו שלב באינסטגרם, ביוטיוב, לעקוב ובאמת ליהנות
תודה.
מעמוד ואישיות מדהימה. תודה, ניסו.
מדהימה, תודה לכם, תודה.